טוב, צהריים טובים. נפש הפרשה לפרשת וירא תשע"ז. אתם יודעים, אחי ורעי, שיש כל מיני סוגים של חלוקה של המכות, מכות מצרים. בסדר? נגיד, יש כאלה מחלקים אותם לתשע ואחד. כל המכות בקבוצה אחת, מכת בכורות, בקבוצה נפרדת, כי על מכת בכורות הקדוש ברוך הוא מבשר למשה רבנו עוד בתחילת התהליך, בסוף אני אקה את הבחירות של מצרים, זו חלוקה אחת. יש חלוקה שחמש חמש, חמש מכות, חמש ראשונות, חמש שניות. יש חלוקה של רבי יהודה, אני נותן בהם סימנים, דצה חדש ביחב, נכון? שלוש, ארבע וארבע. וכל חלוקה יש לה איזה עניין, זה לא סתם חלוקות טכניות. יש גם חלוקה לפי הפרשות. בפרשה שלנו אנחנו נתקלים בשבע מכות. פרשת בו בשלוש, שבע ושלוש. בסדר? הרבה חושך ובכורות זה בפרשה הבאה, אצלנו זה מגיע עד ברד. זאת חלוקה מעניינת. כל החלוקות מעניינות, אבל החלוקה הזאת היא של שבע, אומר בעצם, מי שקצת מכיר בככה ממש, קבלה למתחילים, כן? אז יודע שהמידות מחולקות לגר וזת, נכון? ג' ראשונות או ג' עליונות, חב"ד, חוכמה לדעת, וזת זה זין תחתונות, שבע מידות הלב, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ומלכות. אז כשמדברים על שבע ושלוש, זה תמיד חלוקה בין מידות הלב, תיקון המידות, לבין הדעת, האמונה. אז אפשר להגיד, בגדול, אם אנחנו הולכים לפי החלוקה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בפרשה כאן, הולך כאילו מלמטה למעלה, בפרשה אצלנו מטפל במידות של המצרים, במידות המקולקלות, ובפרשה הבאה הוא מטפל באמונות שלהם. באמונות הכוזבות. בין השאר, כמובן, בסיסיים, זה מכת בכורות. שזה בא להקות את האמונה הבסיסית. מי שאוחז בשיטה חומרית, מי שהחיים שלו הם חיים מטריאליסטיים, אז הוא תמיד ייתן מקום וייתן עדיפות לראשון, לבכור. בסדר? כי הבכור הוא תמיד יותר חזק, ויש חוק עייפות החומר. ככל שזה הולך ומתקדם, זה יותר חלש. גם בטבע, נכון? בדרך כלל הגור שיוצא ראשון הוא החזק, הוא לוקח את האוכל ראשון, ומי שיצא האחרון הוא לא תמיד בכלל ישרוד. לא יהיה לו זה. אבל מי שמאמין בהשגחה, מי שמאמין בנוכחות אלוקית, אז הוא דווקא אנחנו מבינים שיש תהליך של התקדמות, של השתנות, של תשובה. דווקא לא הראשון, לא הבכור, דווקא השני, השלישי, הרביעי, דווקא בעל תשובה. נכון? לא ראובן, אלא יהודה, לא אליעב, אלא דוד. תמיד זה הולך... בסדר? אז אני מדבר רגע על, אם אני מדבר רגע על האמונות, לדוגמה, אז מכת בכורות זה מכה לאמונה המצרית. המצרים מאמינים בחומר, רק בחומר. אם אתה מאמין בחומר, אתה תמיד תעדיף ללכת על החלק הראשון, הבכור, כי הוא הכי משובח, הכי חזק. מכים את זה. גם משה רבנו, דרך אגב, הוא לא הבכור, הוא השלישי. כלומר, תמיד יהיה, אם אתה מאמין בנוכחות אלוקית, אז הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה תהליכית. ותמיד, זה גם ענווה, נכון? ואני אביא דוגמה מרכבה א', אחד, מרכבה שתיים, מרכבה שלוש, מרכבה ארבע. למה לא חושבים על הכל מההתחלה? יש תהליך. לא עושים, טועים, מתקדמים, ואז תמיד המשובח, האחרון הוא יותר משובח. אז זה בפרשה הבאה, נדבר בפרשה הבאה בעזרת השם. בפרשה הזאת יש טיפול במידות. במידות, לכל חברה יש לה מאפיינים, נקרא לזה, מאפיינים מידותיים, מאפיינים חברתיים, מאפיינים של התנהגות. וגם בדבר הזה, המאפיינים האלו בסוף יושבים על האמונות, הם על הדעות, אבל יש איזשהם מאפיינים. אז כנגד הדבר הזה באות המכות. כמובן שאנחנו לא לומדים פה לא ארכיאולוגיה ולא היסטוריה, אלא תורת השם תמימה משיבת נפש. אנחנו רוצים להסתכל ולראות, לפי התורה שנלמד היום בעזרת השם ממאה השילוח, הרבי מאיזביצ'ה, הרב יוסף מרדכי ליינר, נדמה לי, מה זה אומר עלינו, כלומר, איזה מידות צריך לעשות הקאה של המצרים, ומה מצבנו היום, מה מצבנו החברתי היום, בסדר? אז כשמדברים על עכשיו עוד דבר, גם כשמדברים על שבע, מדברים על 1 ו-6. כלומר, זה 7 ו-3, והשבע מחולקים ל-1 ו-6. יש 6, למה 6? כל דבר יש לו 6 צדדים, 6 ממדים, נכון? קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, והדבר השביעי זה הדבר בעצמו. אתה מגדיר, 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 בסוף אתה מגיע לעניין עצמו. אז גם השבע מחולק ל-6 ו-1. ואם ככה, יש לנו כאן ממש רצף פסוקים בספר משלי. אומר שלמה המלך, 6 הנה שנה אדוני, ושבע תועבות נפשו. 6 דברים הקדוש ברוך הוא שונא, מה זה ושבע תועבות נפשו? לא שעוד 7 הם התועבות, אלא מתוכם הדבר השביעי הוא שיא התועבה. מה הם? אז אפשר, אני לא יודע מה לכתוב פה ענייני מה, הריות, ענייני תומה, לא, כתובים כאן רצף של דברים שקשורים להתנהלות חברתית. עיניים רמות, קל לזה גאווה, לשון שקר, רמאות, ידיים שופכות דם נקי. אנחנו נראה בהמשך למה הכוונה. לב חורש מחשבות אבן, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. אז בסך הכל יש פה 7 תחומים. ידיים רמות, ידיים שפכות דם נקי, לב חורש מחשבות אבן, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים, משלח מדנים ולשון שקר. כן, דילגתי עליו. 7 דברים. בואו נראה טיפה מה מבאר לנו הגאון מווילנה, הגר"א, קצת כדי להבין כל דבר מה העניין. 6 הן השנה השם, כמו שבקדושה הן 6 והשביעית היא הנפש, יש 6 מידות הנפש, בסדר? והשביעית זה הנפש בעצמה. כן הוא כאן, 6 שנה השם, ושביעית תועבת הנפש. עיניים רמות זה גאווה, ראינו. וחושב כאן כל שיעור קומה של האדם רשע. סורקים את כל האדם הרשע מכף רגל ועד ראש. לשון שקר זה בדיבור, ידיים שופכות דם נקי ובמעשה, במחשבה דיבור ומעשה. יפיח כזבים, מי זה יפיח כזבים? כזב הוא המבטיח ואינו מקיים. כן? כמו נחל אכזב. מדבר גבוהה גבוהה, מבטיח, וזה מדבר, יהיה פה שם, כן. והוא מלשון אשר לא יחזבו ממה, והוא דומה לעד שקר, שאין בדבריו כלום. כלום וממש. וזה אינו נותן מה שיבטיח, וראוי ליתן מה שיבטיח. וזה מוציא על ידי מה שאינו חייב כלום. אמר יפיח כזבים, כלומר, שאינם אלא דברי רוח ואין בהן ממש. מבטיחים בכל מיני דברים ולא מקיימים. משלח מדנים בין אחים היא השביעית אשר היא תועבת נפש, כמו שכתוב וגאלה נפשי אתכם, והוא באחד ומי ישיבנו, כלומר, כאשר ישראל באחדות, אז השכינה שורה בישראל. וזהו, בנפשו יבטא ויעש. אבל כאשר יש מדנים בין אחים, אז וגאלה נפשי גומר. ושש הוא הנפש, הוא סוד שבועה בנדר, חי השם וחי נפשך, הגימל ראשונות עם גימל, וכל אחד מהזין תחתונות עם גימל וגימל וכו'. טוב. קצת ביאר לנו הגר"א. על הפסוקים האלה יש תורה מופלאה מאוד של מי השילוח. אני אומר, אני לומד אותה, אני רוצה שנלמד אותה ביחד, לא רק כדי ללמוד מה היה שם, אלא בעיקר כדי להבין מה קורה כאן ועכשיו. מה זה חברה שמתנהגת בצורה מצרית? בסדר? ואיך אמורה להיראות חברה ישראלית? חברה בריאה ישראלית. זה כמעט אפילו לא קשור לעניינים דתיים. בסדר? זה לא סיפור דתי בכלל. זה סיפור חברתי, זה סיפור... סיפור נפשי, של בריאות נפשית. אז אומר המאה שילוח ככה. עניין השבע מכות שבסדר הזה, בפרשה שלנו, הם נגד הפסוק שכרגע ראינו, 6 הן השנה השם ושבע תועבות נפשו. רק שלמה חשב לסדר האבונות, בפסוק זה הולך לפי סדר האבונות, איזה אבון מהקל אל החמור, לפיכך סידר תחילה אבון הקל, ואחר כך החמור, וכאן, כשנהנשו מצרים על כל ההבנות הללו, שהיו משוקעים בהם, נהנשו תחילה על החמור. אצלנו, בפרשה זה מלמעלה למטה. בפסוקים במשלי זה מלמטה למעלה, ואצלנו בפרשה זה מלמעלה למטה. מתחילים מהחמור ויורדים אל הקל. מכת דם הוא נגד משלח מדנים בין אחים. מי שנהנה, נהנה מלסכסך בין אחים או בין קבוצות באוכלוסייה. מי שמכם בעזרת השם ילמד, כן, אולי מישהו כאן ילמד באוניברסיטה פעם, ירצה לעשות איזה עבודה, ירצה לקבל מלגה, אם אתה רוצה לקבל מלגה בתחום מדעי הרוח, אתה צריך לעשות עבודה שיש בתוכה את המילה שסע. כן? לחקור את השסע בה. תשלים מה שבא לך. בחברה הישראלית, בציבור הדתי, בין שמאל לימין, בין המתנחלים, זה השסע, השסע. כן? להעצים את הדבר הזה. להעצים מדנים ומריבות בין אחים. למה זה מכת דם? כן? הוא הרי לא שופך דם. מזה, אחרי זה אפשר להגיע לשפיכות דם, אני רוצה גם להסביר למה, בסדר? כמובן, בוא ניקח רגע לדוגמת החברה המצרית, בתוך חברה אנושית ממוצעת, בסדר? הרי הם לא נולדו רשעים המצרים, הם לא נולדו אכזריים, זה תרבות, זה ציוויליזציה. פרעות זה ציוויליזציה, זה תרבות, זה כמו האנושות של היום. איך מגיע המצב של ציוויליזציה, לוקחת ילדים, זורק אותם ליאור? אנחנו קוראים את זה פסוקים, כל הבן הילד, היו אותה שליחו, בקטנה, קחים ילד, זורקים אותו ליאור. זה הרי מזעזע. זה ממש מזכיר את מה שהנאצים עשו. קחו תינוקות, היו זורקים אותם ישר יורים בהם, זורקים אותם למשרפה, כל ה... איך ציוויליזציה מגיעה לדבר כזה? מה, הם רשעים, הם דמון, הם שטן? זה יכול להיות. הכל פנים, זה ברור שהתורה, לא... אם נגיד גרמניה, אפשר להגיד שזה המלאק, אבל התורה למצרים אומרת, הם לא דמון, הם לא שטן, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. אבל אנחנו קוראים שהמצרים עשו דברים לא רעים, אז איך זה יכול להיות? אתם יודעים על מה זה יושב? מאוד פשוט, יש מילה שנקראת, והזכרנו את זה כמה פעמים, גם כל אחד מאיתנו יכול ליפול בזה, מילה שנקראת הזרה, הזרה. כלומר, האחר הוא זר. הוא לא אני, הוא אין לו שם, ולפעמים הוא גם לא בן אדם. הוא לא בן אדם בכלל. בסדר? הגרמנים, הם לא חושבים שהיהודים הם בני אדם. הם קינים, הם מחברושים, הם לא בני אדם. אז המשלח מדנים בין אחים הזה, עלול לגרום בסוף שקבוצה אחת, תחשוב על הקבוצה השנייה, שהם תשלימו את החסר. ערב רב, בוגדים, מתבוללים, שמאלנים, ימנים, פנאטים, קיצונים. כל אחד ישים את הסטיקר שהוא רוצה מלמעלה וידביק על זה. ברגע שהוא לא בן אדם, הוא לא אח שלי. הוא לא אח שלי, הוא לא בן אדם, יש לו שם. תשימו לב שבכל פרשת שמות אין שמות. מיד אחרי שאומרים באלה שמות בני ישראל, כל השמות נעלמים. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, הכל נמחק כאילו. ברגע שאין שמות, גם מלך מצרים, מלך מצרים, גם הוא אין לו שם. עולם בלי שמות. עולם עם קבוצות. ואז אני משסה קבוצה בשנייה, בסופו של דבר הקבוצה משתכנעת שהשניים, הם לא בני אדם, הם לא... מה הם? אתה לא יודע מה הם? אתה לא יודע מה הם? מה קרה לך? הם בוגדים. הם שמאלנים, הם ימנים, הם מתנחלים, הם פנאטים, הם זה, הם יורדים, הם עולים. הם. זה תמיד מגיע גם בצורה של הם. הם זה קודם כל הוא. לפיכך נברא אדם יחידי, והוא יש לו שם. הבן אדם הזה. איך קוראים לו? מי הוא? אז משלח מדנים בין אחים, זה בעצם המבוא, לא על איך בן אדם אחד קורה שאדם אחד מאבד את ההשתונות ותוקף את חברו ומכה אותו ומוריד לו דם ואפילו הורג אותו. אבל איך ציוויליזציה, איך תרבות נעשית כזאת? איך? ומה? אולי אני אתן לכם דוגמה. אתם חושבים שאנחנו מדברים על, נכון, על דברים עתיקים. בשנת 94, פה בעולם שלנו, ב-Earth, כדור הארץ, היה טבח. שנהרגו בו קרוב לחצי מיליון בני אדם. איפה? ברואנדה. חלק פה מהאנשים עוד לא נולדו, אני חושב. אתה נולדת, אלעד? בשנה הזאת. היית בדיוק ברואנדה, הצלת את זה בשנה הזאת. אז שאתה התפנקת לך על מטרנה וסימילה, לא יודע על מה, בני האוצי טבחו בבני הטוצי. עכשיו, איך זה עבד? הם עשו במשך איזה חצי שנה או שנה שלמה בתקשורת שם. עשו להם... הם לא בני אדם, הם מסוכנים, מפיצי מחלות, ממש מזכיר דברים שהנאצים עשו בשואה. ואז ביום רע אחד הם נתנו פקודה, פשוט יצאו, והם הרגו אותם במנצ'טות, לא פשוט בחרבות, הרגו אותם. חצי מיליון בני אדם הרגו שם. 300,000, 400,000, מספרים לא ברורים. אז החברה המצרית הייתה חברה מעוררת ומעודדת סכסוכים כאלה, כמובן גם הם ניסו לסכסך עם ישראל אחד בשני, קבוצה בקבוצה. ראובן בבנימין, בנימין בדרך אגב, הרב קוק אומר בישראל ותחייתו פסקה כ"ז, שאחת הסיבות שיצאנו לגלות ושכחנו את השבטים שלנו, אף אחד לא זוכר מאיזה שבט הוא היום, נכון? חוץ מאלעד שהוא כהן, אף אחד לא יודע איזה שבט. יהודה, בנימין, מעורבבים כאלה. זאת אומרת, זה בדיוק בשביל הדבר הזה, כדי שלא יצליחו לסכסך בינינו. כי יכול היה להיות מצב שהגויים יגידו, בוא נעמה, אתם בסדר, אתם שבט שכר, אבל תראה את האלה משבט זבולון, איך הם נראים. קצת מזכיר מה שקורה היום עם העדות, נכון? בסדר, הוא... אז אם היינו מחזיקים גם את הסיפור של השבטים, אז בכלל, הוא חטפו איזה יהודי, הוא משבט גד, טוב, שגד ידאגו לו, מה אני צריך? אני משבט יששכר. אז הוא אומר, הפוך, שכח לו את השבטים, רק יהודי. כדי להחליש את האפשרות של העוררות מדנים בין אחים הזאת, המסוכנת. אבל זה מה שהמצרים עשו. ובכן, חברה שהיא מעודדת סכסוכים בין הקבוצות שלה, ולא רואה את המשותף, ולא יודעת לפני כל הקבוצות, לפני המפלגות, קודם כל בן אדם, איך קוראים לו? מי הוא? הוא לפניי. הוא אבא, הוא בן, הוא אח, הוא יש לו משפחה, יש לו שם פרטי. זאת חברה שהיא עונה לקריטריונים האלו. בסדר? חברה מסוכנת. מה אתה רוצה? כן.
לא, פרעה אומר, הוא אומר סיבה, זה לא... הוא אומר, פן שלא ירבו מאיתנו, ונוסף גם הוא
לסונים. נו. בסדר, אבל מה הטכניקה שהוא נוקט? אז במקום לגרש אותם, נגיד, תלכו מכאן. הוא מתחיל לגרום להם לשנוא אחד את השני. אתה מבין? דרך אגב, הנאצים הרי היו אלופים בזה. ממש אפשר לראות איך החברה המצרית התרימה את הנאצים הרי היו אלופים בזה. מה הם עשו כל הזמן? כן, הם דאגו תמיד שחלק מה... שהיהודים יחשדו אחד בשני, שיהיה את היודנראט, שהם... כל הזמן דאגו ליצור מאזן אימה כזה. מכת דם זה נגד משלח, מדנים בין אחים, כי עיקר ההרחקה מהשם יתברך הוא מידת הכעס. כי אף שהתאווה גם כן מרוחקת מהשם יתברך, אך עוד יוכל להימצא בטוב, אבל מידת הכעס הוא ביותר מרוחק מהשם יתברך. או לעורר כעסים, לעודד כעסים, ללבות כעסים. ללבות! ככה הוא אמר לך, שמעת? עכשיו, בחדשות, ככה הוא אמר, מה אתה מגיב? מה שהוא הגיב? קדימה, שיהיה... מה? כן, שיהיה נעים, שיהיה חם, שיהיה אש כל הזמן, שיהיה שורף, שיהיה ככה, שיהיה כותרות לחדשות כל היום. מסוכן מאוד. מכת צפרדיה. היו המצרים מפיחים כזבים על ישראל מלשון יפיח, הוא שכל דבר קטן היו מפיחים ומגדילים אותו. אופה. מעניין. כי בישראל, עדינו, אף כשאחד רואה בחברו שחטא, ואין עדים בדבר. רק הוא לבדו ראה. אסור לו להגיד. אם אדם ראה, אם עד אחד ראה מעשה, אז אם היו שני עדים, אז אתה יכול ללכת להעיד בבית הדין, ויעשו עם זה משהו, אבל בתור עד אחד הרי אתה לא נאמן. אז אסור לך גם להגיד. כי המעשה זה טוב יחטא. הגמרא במכות מספרת שטוב יחטא, וזיגוד, זיגוד, בא להעיד עליו. אז אמרו לזיגוד, אתה תלקה. למה? כי אתה עד אחד, ואתה... אז הוא אומר, טוב יחטא וזיגוד מילקי? טוב יחטא וזיגוד מילקי? אמרו לו, כן. למה? כי אתה סתם מספר על הלשון הרע. אין לנו מה עשיתם מהעדות שלך. כי בישראל הדין הוא אף כשאחד רואה בחברו שחטא, ואין הדין בדבר. רק הוא לבדו רע, אסור לו להגיד, כי היה מעשה לטוב יחטא. והוא מפני שכשאין הדין בדבר, אז ראה כי השם יתברך לו, ירצה בפרסום החטא, ורוצה להסתיר אותו בעולם הזה. ולפיכך אסור לפרסמו. שמעתם? זו הגדרה מופלאה לחברה בריאה. חברה בריאה זאת חברה שאם יש משהו שצריך לקלקל, מקולקל, מטפלים בו. מטפלים. אם צריך לטפל, אין בעיה, נביא אנשי מקצוע, נביא פסיכולוגי, נביא נפלא למשטרה, מי שצריך. אבל אם אתה לא יכול לטפל, אל תדבר. אל תנפח. אל תשמעת, אל... תמעיט את הרע, הרי ממה הרע מתנפח? הרי יש רע בעולם ויש טוב בעולם, נכון? אבל הרע הוא... עכשיו, אם אתה יכול לטפל ברע, סבבה, תטפל בו, אבל אם לא, כשאתה מדבר עליו, אתה מנפח אותו. אתה מייצר לו, אתה נותן לו יותר מקום. בעצם מה שאנחנו מדברים על לשון הרע, נכון? כל הזמן, על הסיפור הזה של לא לדבר לשון הרע. כי כשאתה מדבר לשון הרע, אז אתה בעצם נותן לרע הרבה יותר מקום. אז בישראל, העניין הוא מה? לצמצם את העיסוק ברע שלא לצורך. אם יש צורך, מצוין, לטפל. נדמה לי שסיפרתי את זה כמה פעמים, אני אספר את זה עוד פעם, כי מבחינתי זה היה לימוד גדול. כשאחרי הגירוש גרנו במועצה אזורית אשכול. מועצה אזורית אשכול זאת מועצה, עד שהגיעו אליה מגורשי גוש קטיף, הייתה מועצה אזורית שרובה קיבוצים, חלק מהם קיבוצים מאוד חזקים, עשירים הכוונה, בערי, מגן, וגם קיבוצים חלק מאוד אידיאולוגיים, גבולות, אוריים, רביבים. נדמה לי רביבים זו היה רמת נגב כבר, לא זוכר. כל פנים. וגם מושבים קצת, שמורכזים בעיקר באזור אחד, בצוחר. מועצה אזורית חילונית לגמרי. כלומר, לא היה שם אפילו יישוב דתי אחד, בטח שלא ראו מתנחלים. פתאום נפלו להם כל מיני חבר'ה מגוש קטיף, ולא נפלו, הם הזמינו אותנו, צריך להגיד, הם הזמינו אותנו, הם נורא רצו שנגיע, כדי להקים חבל ארץ חדש, את חלוץ, החלק מכאן מהנוכחים היו פה. ואני חייב לו, אני שמח לומר, לא חייב לומר, אלא רוצה לומר, שהייתה קליטה מדהימה, הם התנהגו איתנו בהוגנות, ביושר, בכבוד, בשותפות אמיתית, ממש היה הרבה מאוד מה ללמוד מהם בתחום הזה. אחרים בגוש קטיף שהגיעו למקומות אחרים, לא היה להם כזה קל. חלק מהיוזמה שלהם, אמרו, תקשיבו, הגעתם, אנחנו לא מכירים אתכם, אתם הבאים מבחינתנו, בואו נעשה מפגש. אז הקמנו שתי קבוצות, קבוצה מהיישובים הדתיים שהגיעו, מנצרים ועצמונה, וקבוצה של נציגים מכל, כמו אנשי ציבור כאלה, מהקיבוצים, ממגן, מאורים וכל זה, והנחתה את זה מישהי מטעמם, ואני הייתי כאילו מהצד שלנו. הנחנו את זה ביחד, בעצם זו קבוצה מאוד מעניינת, זה 12 מפגשים, הכירו, דיון, היה מאוד יפה. באמצע המפגשים עשינו פעם אחת איזו עצירה, ואמרנו, בואו רגע נעצור ונראה מה אנחנו כבר יודעים אחד על השני, ומה אנחנו לומדים אחד מהשני. אז נגיד מהצד הדתי, כן, מהיישובים הדתיים, אז מה שעלה זה שאנחנו לומדים, אמרת, אנחנו לומדים מכם את השקיפות, קראתי לזה. שקיפות, כלומר, יש בעיה, מטפלים בה. קוראים לאנשי מקצוע, מערבים מי שצריך, לא סוגרים את זה בשטטל, בשטיבל, יאללה, הרב ידבר איתו, מתחת לשטיח. אם יש איזה בעיה, אם איזה מישהו ביישוב, נוער, עשה עבירה, אתה לא אומר, טוב, נו, הרב יעשה לו, נו. אם הוא עשה עבירה וזה עבריין וזה, אז מביאים משטרה, מטפלים בזה, לא סוגרים את זה בתוך ה... זה היה, ככה התרשמתי לפחות שהתרשמנו שביישובים האלה, בקיבוצים, יש כאילו שקיפות, אם יש בעיה, מטפלים בה. והצד השני אמר את זה, מזכיר אחד הקיבוצים, הוא אמר, אני לוקח ממכם את הסיפור, הוא מזכיר, הוא היה מזכיר של קיבוץ. הוא אומר, אני לוקח ממכם את הסיפור הזה, איך קראתם לזה? לשון הרע, חזק. אם אני הייתי יודע שאצלי בקיבוץ, כשיש בעיה, לא כל הקיבוץ מדבר על זה בשבילים, אתם יודעים כמה זה היה מוריד לי כאב ראש? מי שצריך לטפל בזה, מטפל בזה, ולא כולם מערבבים את זה כל היום. פתאום הבנתי איזה מתנה אנחנו מחזיקים ביד. אז התפקיד של או היחס אל הרע זה לטפל בו, לא לדבר עליו. אז המצרים היו מנפחים את הרע. ועוד, כן? ומעצימים אותו. קרה משהו רע, אז בואו נדבר על זה, בואו נחזור על זה, בואו נמחזר את זה, בואו נעשה עוד כותרת, בואו נשים עוד איזה עיתון ערב, בואו נחזור על זה במהדורות החדשות, בואו נבקש איזו תגובה, בואו נעצים את הרע, ננפח אותו. אתה גם יוצא מפרופורציות, זה כבר נראה לך שכל המדינה רע. אתה מקשיב לחדשות, אתה אומר פה המדינה, או כולם מעשנים סיגרים, או כולם לוקחים שמפניה, או כולם גונבים וגוזלים. זה מה שאתה מתרשם, כי יש לך 5 דקות חדשות, תחזית באמצע, סוג של ניטרלי כזה, למרות שגם שם מכניסים כבר, כן? ומחר לצערנו יחזרו הגשמים. אמירה כזאת גם כן יכולה להגיד וכל זה. אבל כמה אתה שומע בבית המשפט הזה, בבית המשפט הזה, מישהו ממיין לך את הידיעות ובוחר לצבוע לך את הדברים הרעים בצבע אדום ולדבר רק עליהם ולנפח את הכזבים. חברה שמנפחת את הכזבים היא חברה מצרית. אצלנו, אם יש כאן הבדלה חשובה, אם יש מה לטפל, תטפל. אם אין מה לטפל, אין מה לפרסם. זה סתם. זה סתם. אין מה לעשות עם זה. אבל אז רק ישם יתברך לא ירצה בפרסום אחד ורוצה להסתיר אותו בעולם הזה, ולפי כך אסור לפרסמו. אבל הם, המצרים, היו מפרסמים מאוד. היה להם כנראה פייסבוק, היה להם הכל. מפרסמים מאוד. לכן באה עליהם מכת צפרדעים שהם גם כן מקרקרים ואומים, ולא היו המצרים יכולים להשמיע את קולם. לא, כן, אז כאילו סתמו להם את הפה. אתם איתי?
כן.
מעניין אתכם?
כן.
בטוח?
כן.
אתם לא נרדמים, נכון? אפילו שזה צהריים. ונגד רגליים ממהרות לרוץ לרעה, שכתוב בפסוק, היה מכת קינים. למה? תראו איזה הגדרה יפה. כי אצל ישראל נאמר צדק ילין בה. מה זה צדק ילין בה? אח שלי, תמתין. תמתין עם השיפוטיות שלך. ראית משהו אצל מישהו נראה לך זה רע? בוא תיקח נשימה, בוא תספור עד 10, בוא תנסה רגע לראות אולי זה מזווית אחרת. תחכה יום יומיים, אולי יתגלו לך דברים אחרים. אל תרוץ ישר מהר, ישר, שלד. היום הרי בעידן המצלמה, כל אחד הרי הולך עם מצלמה, נכון? אז אתה רואה משהו שלא נראה לך במקום, מצלמה, עצב. מי עשה את זה? זר דין מוות, בבקשה. כן, היום בבניינים הגבוהים, יש איזה מישהו בטעות, שם איזה ארגז, שנייה, הוא הלך רגע, הבת שלו קרא לו, הוא הניח איזה ארגז, בדרך למחזור, הוא שם אותו שנייה, כי הבת שלו בדיוק באוטו, עובר שם מישהו, תמונה, מי העיז להשאיר ארגז בכניסה לזה? מיד, ב-70 דיירים, באמת חוצפן, מי זה חוצפן? זה לא פעם ראשונה. עכשיו, מסכן, הוא רק הסתובב, מגיע, כבר יש לו 70 הודעות בוואטסאפ, חבר'ה, אני שנייה הסתובבתי, מה קרה לכם? קצת לחכות. צדק ילין בה. היינו שהיו מלינים את הדין, אף בדבר שהיו יודעים שהדין עמהם. אף על פי כן לא היו ממהרים. למה? מפני שהיו רוצים לצדד ולמצוא עוד זכות. אולי נמצא עוד איזה צד זכות, אולי לא ראיתי את כל הזוויות, אולי אני ממהר לשפוט מישהו ואיזה. כמה פעמים קרה ששפטנו איזה מישהו ופתאום גילינו שטעינו? ואם היינו ממתינים איזה טיפה, אז היינו טיפה מרוויחים, היינו יכולים לראות את הדברים בצורה אחרת, נכון? קצת ככה איזושהי. והמצרים היו להפך. שהיו ממהרים לצער לישראל, אך השם יתברך בחמלתו שמרם, ולא פעלו כלום אף במהירותם. ונגד זה היה מכת קינים, כי בבריאה קטנה נמצא גם כן מהירות התנועה, אך מה יפעול עם כל מהירותו? הלא קטנו. כלומר, מה זה מכת קינים? זה בריאה מאוד מאוד מהירה, אבל קטנה. כאילו, זה אומר, אתה ממהר, אבל זה לדבר קטן. למה נכון למהר? נכון למהר לעזור למישהו. נכון למהר להושיט עזרה. תזדרז, תספיק, תהיה את הראשון. נכון להזדרז לדברים אידיאליסטיים. שם נכון להיות ראשון. איך אומר השיר? חרושי, החשוב, הנוני הראשון. נכון? אתם מכירים את השיר הזה? לא מכירים? חייב, תציל אותי פה מה... לא מכירים את השיר הזה? זה שיר חלוצי במדרגה הראשונה. סאל, אתה לא מכיר את השיר הזה? הנוני הראשון. כך אמרנו, אח אלך, הנוני בן הבונים. לא מכירים? אף אחד לא מכיר. נטע מטר נטנח, אנו נסול את הכבישים, נחצוב הר לאבנגיר, אבנגיר, פטישים, גם בכפר וגם בעיר, כל העולם עוד ישנו. לא מכיר? יש פיוט כזה. אין ספרדים בשובבים, אפשר לדבר איתם. הכל בקשות והכל פיוטים, הכל תפוס. והמצרים היו להפך. אז אתה ממהר למשהו קטן. למה צריך למהר? תמהר לדברים גדולים. זה שווה. אל תמהר לדברים קטנים, כמו קינה. אתם יודעים שקינים זה חיות מחמד שבהרבה בתים מגדלים אותה. כן? טוב. ונגד לב חורש מחשבות אבן, היה מכת הרוב. לפי שהיו מחשבים עצות להרע לישראל, על כן היה מכת ערוב, ערבוב של חיות רעות, נגד ערבוב של מחשבות רעות שהיה במחשבתם. לכך נאמר, מכת ערוב, והפלטי לבלתי היות שם ערוב. דהיינו שהשם יתברך יברר, אשר לא נמצא בישראל שום ערבוב במחשבתם. מה זה מחשבה מעורבבת? מחשבה מעורבבת זה אומר ש... מכת הרוב זה כן, חיות רעות, מגוון חיות, דובים, עריות, זאבים, נמרים, כאילו יש כאן איזה מגוון של בלגן כזה. עכשיו, כל מי שמכיר בטבע יודע שכל החיות האלו הן גם אחת נגד השנייה, בסדר? הם יוכלו גם אחת את השנייה. אין, מה? כל החיות, כולם אוכלות אחת את השנייה. מה, הרוב זה... ערבוב של חיות רעות, זה נקרא ערוב. כן, כלומר, הוא לא שלח בהם רק נחשים או רק עריות. הגיעו גם עריות, גם נחשים, גם דובים, גם עקרבים, גם פילים, גם... הכל הגיע. כל הגן... מה? לא כתוב מה, הם יקעו בהם. את הבהמות, אולי את הבני אדם גם. יש כאן ערבוב כזה. עכשיו, מה מיוחד בערוב? והערוב, החיות האלו הם גם שונות אחת השנייה. בסדר? כלומר, אריה, כשהוא יהיה רעב, הוא גם יטרוף דוב, אין לו אם נותן לו ברירה. והדוב, אם הוא יוכל, יהרוג את האריה, והתניר, הם גם אחד נגד השני. כלומר, מה זה הרוב? הרוב זה שהמכנה המשותף זה להרע. להרע לישראל. אז היום אני עושה, היום אני עם חבר כזה, מחר אני עם החבר ההוא, כן? כלומר, זה כמו, מי שיש לו מטרה להרע, אז הוא יכול כל יום או כל שבוע להחליף קבוצה. בסדר? היום האויב של אויבי הוא ידידי. אז אם אני רוצה לפגוע באיזו קבוצה מסוימת, אז היום אני עובד איתם ואומר עליהם דברים רעים, אבל מחר פתאום אלה יתחלפו, אז אני לוקח את אלה שדיברו עליהם דברים רעים, אני פתאום עובד איתם. הכל בלגן, הכל... אין איזה קוהרנטיות, אין איזה אחידות. בוא תגיד מה הדעה שלך, מה אתה חושב, ובוא נתמודד איתה. לא, אני לא חושב, אני רוצה לעשות רע. עכשיו, זה מפה, פעם זה מפה, פעם זה משם. איזה מין ערבוב של מחשבות רעות. כשאתה מזהה, אולי אני אתן פה עוד איזה דוגמה. עוד איזה דוגמה, כן, לפעמים יש אנשים שהם רואים את זה בכל מיני קבוצות, ביישובים, בקיבוצים, בבתי כנסת, לא משנה איפה. יש בן אדם שהוא, הקטע שלו תמיד זה להיות במחלוקת. תמיד הוא, זה העניין שלו, תמיד לעורר מחלוקת. אז פעם אחת הוא עם הקבוצה הזאת, נגיד, ניקח לא יודע מה, נושא להעביר רב או לא להעביר, לא סתם. אסור להעביר רב, פתאום חולק עליהם. למחרת יש איזה נושא אחר. אז הוא עכשיו עם זה, וחולק עליהם. הוא תמיד מעורר את המחלוקת, תמיד צריך להיות איפכא מסתברא. אז הוא מרובב, אתה לא יודע, תגיד, אתמול היית היום בעד, אחרי זה אתה נגד, מי אתה? העניין שלי זה לעשות מחלוקת, זה העניין שלי. זה נקרא הרוב. חברה מפולגת שחושבת כל הזמן מחשבות רעות, שעוסקת בזה, שיוזמת את זה. טוב, נגד ידיים שופכות דם נקי, היה מכת דבר, הוא לא מסביר למה, אני אנסה פה לתת איזה פירוש תכף, בסוף. אבל הוא אומר, נגד ידיים שופכות דם נקי, זה מכת דבר. לא מבאר למה, מעניין. אבל נגד לשון שקר היא מכת שכין. למה? לאשר העזו פניהם בדברי שקר, לכן יתביישו. או, עוד סממנים לחברה רקובה, זה חברה שבה אנשים לא מתביישים לשקר. לא מתביישים. בין אם זה אנשים יחידים, הוא משקר. שיטת מצליח. אם ילך, סבבה, אם לא, אז הפעם באה. או יותר מזה, בציבור. עומדים, כן, היה... אנחנו היום נמצא, הפעם נשיא ארצות הברית, הקודם, שעשה כל מיני מעשים מאוד יפים וכל זה, והוא עמד בתקשורת מול כל העולם, ואמר, read my lips, תקראו את הסתם שלי, לא עשיתי מה שהם יחסים לי, אחרי זה התפרסמו עדויות, התפרסמו, והוא לא הסמיק, הוא עדיין עכשיו אדם מכובד בעולם, עדיין מזמינים אותו להרצאות, אדם שעמד מול כל העולם ואמר, משקר במצח נחושה, עומד מול כל העולם ואומר, read my lips, תקראו את השפתיים שלי, לא נגעתי, זה גברת אחת שפיתתה אותה, לא נגעתי בה, לא כלום, אחרי זה התפרסמו כל העדויות, כל הצילומים, הכל התפרסם, כל העולם ידע. והוא, בסדר, אתה מצפה שכולם עכשיו יגלגלו אותו מכל המדרגות, זהו, אדם כזה שקרן, שום דבר, ועוד בדברים נמוכים, בדברים שפלים, שום דבר, ממשיך עם חליפה ועניבה, לא מזמן לא היה כאן, שם את הכיפה פה מקדימה, כמו זה ילד בר מצווה, וזה, וכולם מזמינים אותו, נשאר אדם מכובד. מבינים, לא מתבייש, כבר, עבדה הבושה, חברה שאין בה בושה, משקרים בלי בושה, חברה רקובה, צריך להקות אותה, בסדר? לפעמים אדם נכשל בשקר, אבל אז הוא מתבייש, קובר את עצמו באדמה ואומר, טעיתי, סליחה, התנצלתי, לא מתנצלים, מה פתאום? לא, לא. עומדים ברבים ואומרים דברים שלא היו ולא נבראו, ולא היו ולא נבראו, והכל בשם איזה משהו. אז כנגד הדבר הזה, על אובדן הבושה, באה מכת שכין, ששם כתוב, לא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. עשו להם בושות, כן, הכל היה פצעים על הפנים, נראו כאלה כמו איזה מתבגר עם כל החצ'קונים, מתגרדים כל הזמן. כן. ונגד עיניים רמות בפסוק, היינו שהיו מתגאים בעצמם שיש להם השפעות כל טוב. המצרים וכל טוב הארץ, יש פה שפע, יש פה נילוס, יש פה הכל. אז הראה להם מכת ברד. כי עיקר ההשפעה בעולם הזה הוא גשם, ראו איך הגשם שבא מצדכם וברד. יש סיפור מאוד מעניין בילקוט שמעוני במדרש. הסיפור מספר ככה, מדרש אומר ככה, פעם אלכסנדר מוקדון שכבש את העולם, אז הוא היה גם אדם מאוד חכם, אז הוא רצה לבדוק את צורות השלטון השונות של מדינות. אז יום אחד הוא הגיע לאיזה מדינה, לא כתוב איזה. ואמר למלך, אני יכול לראות איך אתה דן, איך אתה עושה דין? הוא אומר לו, בבקשה. אז הוא אמר לו, הגיעו שני אנשים לדין. אז אחד אומר לה, המלך אומר, כמה אתם רוצים? אז אחד אומר למלך, אדוני המלך, אני קניתי חורבה מהבן אדם הזה, וכשנכנסתי לחורבה, חפרתי, מצאתי אוצר. אז אני מבקש להחזיר לאדם הזה את האוצר, כי אני קניתי חורבה ולא קניתי אוצר. ואותו אחד אומר, אדוני המלך, אני מכרתי לו את החורבה, חורבה עם כל מה שיש בה, האוצר שלו. ויכוח של שני צדיקים כאלה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. אז המלך אומר לו, יש לך בן? אומר לו, כן. יש לך בת? אומר לו, כן. תחתנו אותם ותתנו להם את האוצר. תודה רבה, זה יצא טובה, נשקו לו את הידיים ויצאו. אלכסנדר מסתכל ומתפעל. אז המלך אומר לו, מה, לא ידנתי יפה? אומר לו, אתה ידנת מדהים. הוא אומר לו, המלך הזה, לאלכסנדר, ואם הדין הזה היה מגיע אליך, איך אתה היית פוסק? הוא אומר, אני הייתי הורג אותו, הייתי הורג אותו, והייתי לוקח את האוצר לממלכה. אז הוא אמר לו, המלך, ככה היית עושה? ויורד לכם גשם בארץ שלכם? אמר לו, כן. אומר, זה לא בגללכם, זה בגלל הבהמות שלכם. כלומר, האדם, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע. תמיד, לעולם, הקדוש ברוך הוא נותן שפע על מנת שתשפיע הלאה. בסדר? זה העסקה. נותנים לך כוחות, נותנים לך כישרונות, כדי שתשפיע אותם הלאה. נותנים לך ברכה, כדי שתברך גם אחרים. נותנים לך כסף, תן צדקה. נותנים לך אוכל, תן פאה. נותנים לך הרבה מאוד דברים, תן. קיבלת, תיתן. אבל אם האדם מקבל ומה אומר? אצלי, שלי, לאחרים לא יהיה. אז הוא מקלקל את ההשפעות שלו. אז מראים להם ברד, אומרים, תראו, הגשם אצלכם, ההשפעה שלכם חסומה, ולכן גם מגיע לכם השפעה מקולקלת. מורידים עליהם ברד. אז יוצא לפי ומה דיברנו עם דבר? אז הוא אומר כאן, נגד ידיים שופכות דם נקי היה מכת דבר. אז פתאום ככה קפצה לי התמונה הזאת, לא מצליח לקרוא מי עשה אותה, היה מן הראוי לעשות כאן זכויות יוצרים, לא, זה קטן מדי. אבל כמו שאתם רואים כאן בתמונה, ארור מכה ראהו בסתר. איך אפשר לשפוך דם בדיבור בידיים? מכת דבר, מכת הדיבור, אבל היא כנגד שפיכת דם בידיים. זה ככה, רואים פה מי שלא שם לב, איזה נער על מחשב לפטופ כזה עם כובע, כנראה כותב כל מיני גינויים או כל מיני שיימינג כזה על חברים שלו בסנאפצ'אט או משהו דברים מן הסוג הזה, והורג אותם בידיים. ככה, במכת דבר. מכת דבר זה מכת הדיבור. מכת הדיבור במחלת הדיבור שמתפשטת. דבר זה גם המגפה השחורה, זה יכולת של זיהום, היכולת שלך לזהם את החברה בדיבור, בדיבור רע, שנעשה באמצעות הידיים, באמצעות המקלדת. כל הדברים האלה היו בחברה המצרית. הרקובה. שסעים, סכסוך בין קבוצות, גם בתוכם, גם בין עצמם, אבל הם ניסו גם לחלחל את זה אלינו. הגדלת הרוע במקום הצמצום שלו. למהר לרוץ לרעה, מיד, מהר, אם יש איזו ידיעה, כמה שיותר מהר להעיף את זה לחדשות, שלא אפשר יהיה, לא ממתינים, לא שום דבר. לב חורש מחשבות אבן, דיבורים שמזהמים, שקר בלי להתבייש. יצאנו ממצרים כדי לעשות חברה בדיוק הפוכה לזה. בדיוק הפוכה לזה. חברה שמעודדת אחווה ואמפתיה. ועין טובה, וקהילתיות, ומעורבות חברתית, ואכפתיות. חברה שלא אומרת לשפוט את האנשים, אלא ממתינה ומחפשת ללמד צדדי זכות. חברה שלא חושבת מחשבות רעות, אלא חושבת מחשבות טובות, איך אני יכול להטיב לזולת. כן? חברה שלא מנפחים שקרים, או מציאות מעבר למה שהיא נמצאת. חברה שאם מישהו חטא, הוא קודם כל מתבייש. קודם כל אומר, תקשיבו, טעיתי, אין לי פנים להראות לכם. אני מתבייש. ומתחיל תיקון, ולא אומר, מה פתאום, מה הבעיה? כולם עושים את זה ככה היום, מה? אני היחיד? במקרה תפסתם אותי, מה אתם רוצים? אבל איך אמר ניקסון? המנובלים שינו את החוקים ולא הודיעו לי. כאילו, הוא עשה הזנות סתר, ואז תפסו אותו ועיפו אותו מהבית הלבן. אז הוא אומר, אבל כולם עשו את זה עד היום, מה רוצים? שינו את הכללים ולא הודיעו לי. בסדר? אז חברה מתוקנת, זאת חברה כזאת שהיא בעיקר מכת ברד, אולי הסוף, היא מקבלת שפע ומשפיעה על הזולת. זה חברה מתוקנת. כל אחד מאיתנו צריך להיות חלק מחברה כזאת. לעבור על שבע המכות הללו שהן שבע מידות הלב ולהסתכל כמה אני שייך לרשת חיובית וכמה אני כבר התרגלתי בעצמי ואני מסתובב בתוך איזה מצרים קטנה. דן, שופט, ממהר לרוץ לרעה, מנפח דברים רעים מעבר למה שצריך, לא מספיק מנפח את הדברים, את הדברים הטובים, עושה שטויות ולא מתבייש מהם אפילו, ביני לבין עצמי, וואלה שטויות, הכל בסדר וכן על זה הדרך. זו היציאת מצרים האמיתית שעד היום, מה שלמדת לנו עמי השילוח. זה הסוד של תיקון חברתי. יצאנו ממצרים כדי להיות חברת מופת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא סתם הפסח נאכל בחבורה. קורבן פסח שהוא יציאת מצרים נאכל בחבורה. מי החבורה שלך? איזה חבורה אתה? אתה חבר של מישהו? מישהו חבר שלך או שאתה לבד? שאתה אדם לאדם זאב. עם ישראל הוא קהילה אחת גדולה של עין טובה, אמורה להיות, צריכה להיות, קהילה אחת גדולה של עין טובה, של אמפתיה, של עזרה, של לימוד זכות, של עין טובה, של קהילתיות, של רשת תמיכה, שעוזרים אחד לשני. ונסיים בסיפור שאולי כבר סיפרתי אותו, אבל אני אחזור על סיפורים. סיפרה לנו מישהו מהקהילה שאחותה הגיעה מארצות הברית. לארץ. אז היא הפעילה את הווייז. היא אמרה, או, או, פה הווייז עובד. גם שם הוא עובד, גם שם הוא מראה לאן ניסוע, אבל הוא לא מראה דיווחים. לא מראה פקקים, לא מראה... בניו יורק אף אחד לא מדווח. פה, כל מלא דיווחים. שוטר מאחורי העץ, חתול מרוע. כל אחד מדווח, כולם... יש איזה סיסו וסימחו כזה. לוקחים, מחזירים וכל זה. לא סתם זה המצאה יהודית. שנזכה לזה, חזק וברוך.